So, before the intro, הנושא שלנו, הכותרת, האם אפשר להתכונן לפורים? אז אם הצבנו את זה בסימן שאלה, אז סימן שהתשובה היא כן ולא. אז למה כן? כי זה מה שאנחנו עושים היום. ויש כאלה שעושות את זה כבר מתחילת החודש, או מתחילת חודש אדר א', או מתחילת השנה, או משלב הרשמה למדרשה, כבר פורים בראש. ולמה לא? אז זה גם נראה, כי פורים זה עד לא ידע. איך אפשר להתכונן למה שלא ידוע? אולי עוד לפני זה קצת, ואם יש זמן גם נחזור לזה, אבל קודם כל, היום תענית אסתר, לא רק ערב פורים, ואחת הסיבות שצמים, כתובה בדברי התוספות, כתוב שהמלחמה בעמלק הייתה כפולה, היו שתי חזיתות. הייתה החזית הצבאית, שיהושע יוצא לשדה הקרב, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק, אז זה צא לכם בעמלק, שדה הקרב, ויש, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומתי אלוקים בידי, משה אהרון וחור עלו ראש הגבעה, כלומר, מלחמה רוחנית. הגמרא אומרת שבתעניות ציבור של פעם, אז היו שלושה עוברים לפני התיבה. אבל לא היה שליח ציבור, אלא מימין ומשמאל השליח ציבור, היו עוד שני אנשים שהיו יחד איתו. אומרת הגמרא, מאיפה יודעים את זה? כי כתוב, משה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. אבל כתוב שהם היו, שמזה לומדים לתענית ציבור. אז סימן שהם היו בתענית. למה הם היו בתענית? אז אומרים התוספות, כי הם נלחמו בעמלק. בזמן של מלחמה, אז זה זמן מאוד פנימי, מאוד עמוק, צריך להיות מדויקים. צום זה לא שלא אוכלים. צום זה לשון צמצום, או צומת, צמא, זה דיוק, ריכוז. אז כדי להיות מרוכזים, לא עוסקים בדברים חיצוניים שמתפזרים אותנו. כי המלך בעצמו הוא הפיזור, השכחה, והמלחמה בעמלק היא הניקוד, והדיוק, והבהירות. אז ביום שנלחמים בעמלק, צמים. בשנה של, בישועה של פורים, מה היה התאריך שבו נלחמו בעמלק? בג' אדר. אז היום, זה יום שנלחמה בעמלק. יום שנלחמה בעמלק, צמים. אז הלימוד שלנו עכשיו הוא חלק מהמלחמה. אז בואו נראה, אומר רבי נתן רענה, חתנו של הרב קוק זצ"ל, עניינו של עמלק הוא מה שתופס נגד דעת היהדות ירודים במציאות. העניין של עם ישראל הוא אחדות, החל מאברהם אבינו, שהכיר באחדות האלוקית. לא הרבה אלילים שכל אחד אחראי על התחום שלו, אלא השם אחד, ועד לאמירה. קבלת המלכות שמיים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז התמצית של קבלת המלכות שמיים, אחד. כל המציאות, למרות שבחוויה החיצונית יש גם סתירות, אנושיות ופירודים, אבל באמת, הכל גוונים שונים של ההתגלות האלוקית. של השם אחד. המלך חושב להפך. הוא תופס את המציאות בצורה חיצונית, הישרדותית, קליפתית, וממילא כל דבר עומד בפני עצמו. ושום דבר לא מתחבר לשום דבר. אז עם ישראל הוא עם של אחדות, והמלך הוא עם של פירוד. אף שמודה במציאות של הקדושה, הוא לא יכול להתכחש לזה שיש קדושה בעולם, תפיסתו היא שיש הבדלה בין החול והקודש, והנה מפורדים זה מזה. זה שני עולמות שונים שאין ביניהם מגע. ואין סיבה שיהיה. כל עולם יש לו את המניעים שלו, את המאפיינים שלו, את הרצונות שלו, אז גם יכול להיות גם וגם. יש בו צד כזה, יש בו גם צד כזה. אבל להגיד שזאת מהות אחת, שהחול הוא חלק מאורגניזם אחד גדול, שהקודש מחיה אותו, את זה אמרת לו. ואין הנכון כך. המציאות היא אחידה. יחד, הקודש והחול, הכל, קדושה אחת. ועל הפלטת היסוד הזה, מבחירת וסגולת היהדות, אמרו חז"ל, חייב וסומי עד דלא ידע, שאם הממד, השכל, השולט, תתגלה פנימיות הסגולה היהדותית, שכולה אומרת, אחד, אין פירודים, השם אחד ושמו אחד. ומפורסם כי יד על כסייה, המילה כיסא נחתכה, שם השם מופיע בצורה לא שלמה. אין השם שלם, אין הכיסא שלם, אשים אחרי זרו של המד. אז אחרי מחיית המלאק של היום, נכנסים לפורים, אז יום שכולו עצמו. ואין שום מבחני קבלה, אבל רק להיכנס למציאות שלך. שהכל ביחד. להגיד את ריבונו של עולם, כולי שלך. כל החיים שלי. כל הרצונות, כל הרגשות, כל מי שאני, שלך, איתך, לכבודך. זה ורק זה, רק ככה, אנחנו רוצים לחיות. וגם, יש גם מאיזה צד באדם, איזה כוח באדם, קשה לו עם פחדות ועם התנוסמות שלמה, דיברנו על זה אתמול. שכל. כי השכל חייב להסתכל על דברים מבחוץ. השכל מנתח. כל התמצית העבודה של השכל זה אנליזה. תגיד, זה לא דומה לזה, זה רק נראה דומה. הרגש והדמיון, יש כאן נטייה לחבר דברים. השכל מפריד. והשכל מסתכל. והשכל מסתכל על דברים מבחוץ. ולא עד הסוף. אז מה עושים עם השכל בפורים? מלכתחילה צריך להיכנס לכזאת עוצמה של שמחה, של תחושה, של רצון, שהוא באמת לא הפריע. אבל מי שלא מסוגל, כלומר, יש יצורים כאלה שנקראים גברים, שהשכל שולט ברמה כזאת שקשה, כאילו, בקווים מקבילים, ואי אפשר לשחרר אותו, אז בכוח, באלימות, משתקים את השכל, כמו ש... רבי נתן אומר פה, מהממים אותו, מכניסים אותו להרד, זאת אומרת, מטביעים אותו באלכוהול, שישב בצד, ולא יפה. יכול לא. כאילו, באופן, כאילו, יש בעיה, כאילו, בנות שעשו בגרות, אז, כאילו, העולם היום לא נורמלי, במובן הזה שמכניס בנות לתנאי חיים שהם לא מתאים. כאילו, לא שבנות לא יכולות, לא שבנות פחות אינטליגנטיות, ברור שלא. הכל הוכח, ניסו הכל, הכל הוכח. אישה יכולה להיות עסק קרב, אישה יכולה להיות מנתחת כירורגית, אישה יכולה להיות מנכלית בנק. אבל לא הוכיחו שזה עושה טוב לנשיות שלו. יש מחירים, אתם משקיעים בתחום אחד, ובאת יש בו דברים אחרים. אז אני ממש בזה קצת שימוש. אבל לאנשים יותר קל לחזור לטבעיות שלו. זה לא בלתי אפשרי. רק להקשיב יותר עמוק פנימי. אני עוד לא שלב סיכומים, עוד לא נכנסתי. דרישה של פורים מאפשרת את זה בעצמה. פורים זה לחשוב רק דבר אחד, השם הרג אותי וכיף לי אותו. ואז נחזור על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שפורים יוצאו. וכדאי גם לבקש מה שלתך ותיאס. אבל קודם כל להיות בנאהבות הזאת, בשמחה הזאת. למה כך? מעל לטעם לדעת, זה מספיק. דורשים, וזו אמת גדולה, חייבים שפסול מפוריי, להתבשם מהפורים עצמו, לא מהקורא. זה די בדיעבד. וגם לדברים, כתוב להלכה, מי שחושש שזה יגרום לו לבטל מצוות דאורייתא, כמו ברכת המזון בסוף הסעודה, או תפילת ערבית, כעצמה של ערבית, או לא שווה. זה לא כזה ערך גדול, שתהיה, זה אמצעי. אומר השפתנו, שאתה היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. כי התשובה בפורים היה בדורות עולם, זה לא משהו נקודתי של אותו דור. כמו שהגזרה היה להשמיד כל היהודים. ממילא, גם הנס היה בכל הדורות. והרי קיום כל זרע ישראל, הכל על ידי הנס הזה. הרי המן הרשע, הוא רצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. וזה היה אפשרי, כי אז כל העולם שהיו בו יהודים, היה תחת מלכות אחשוורוש. כלומר, כל היהודים בעולם היו ב-127 מדינאים. אז אם המן הרשע היה מצליח בתוכנית שלו, לא היה נשאר אף יהודי. אז כולנו ניצולי שושן. כולנו חיים היום בזכות נספור של אז. אז זה נוגע לנו מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא עשה זה הנס בלי זכות ישראל. לא שהיה מגיע לנו להינצל, במיוחד אחרי שכבר נגזרה הגזרה ונחתמה. אז למה השם השיעה אותנו? רק מצד שאנחנו עומדים וחוסים באותה מידה. לכן, עליו להושיע לנו בעת צרה. כי חלק השם עמו, אנחנו חלקו. אנחנו רק שלו, נשענים עליו, רק עליו. אז הוא הושיע אותם. הוא אומר לו, אתם עמי. או אפילו, שהוא אומר, אתם עבדי, מי אחראי להכיל את העבד? מי אחראי לקיים את העבד? אדון שלו. אז גם אנחנו עבדים מורדים, אבל אנחנו נשארים שלו, אז הוא צריך להיות עבדו. וכל שכן, אנחנו בנים ורעייתו, אז הוא מפרנס אותנו, והוא דאג לנו, כן. לא חייב. אבל הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש צדק, שיש מוסריות. הוא נתן לנו את התחושה של צדק ומוסריות. וברור שהוא נוהג בצורה שהיא צודקת ומוסרית. הוא נתן בתורה את החוקים. כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא מקיים את החוקים של התורה שלו. ושירשו אותה והוא נתן לו יגרה. ואבא צריך להכיל את הבנים שלו. ואדון צריך להכיל את העבדים שלו. זה הלכה, לא שהוא מקיים אותה. כאילו כל שכן שהוא מקיים אותה, כי אנחנו שלו. ונראה שלכך תקנו פרסום עד ללא ידע וכו', להראות שאין היום טוב מצד זכות ישראל. זאת אומרת, כי מה מעורר את הזכות? שאני מבין, שאני רוצה, שאני מרגיש, אז אני מחובר. הרי זכות היא מכוח הבחירה. אז אם אדם משתקר, הוא לא יכול להוסיף זכויות, כי הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול לרצות, הוא לא בוחר. ולכן נקרא פורים על שם הפור, שם של כל דבר, מעיד על המהות שלו. נגיד שאתם הייתם צריכות לבחור שם לימים האלה, לימי הפורים. איך הייתם קוראים להם? שתי בשמחה, מה? תורה שבעל פה, אולי אסתר, מפרגן לפי ש... הוא עושה את נושא לעניין הזה. מישהו היה בדרך הטבע, אבל אף אחת לא הייתה חושבת לקרוא להם איזה פורים, נכון? למה קרוא להם איזה פורים? על שם הפור. מאמן הרשע רצה להשמיד את ישראל. הוא רצה להשמיד להרוג ולהבל, שבו ידעשים את זה לתהליך, מתגלגל, יכול להתאפש, יש הפתעות בחיים. הוא רוצה ללכת על בטוח, אז הוא רוצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. עכשיו צריך לבחור יום. איך הוא יבחר יום? אם זה לפי איזשהו שיקול דעת, איזשהו חוכמה, זה גם שיקול דעת נגדי. אפשר גם לחשוב אחרת, לעשות כל מיני. אז הוא אמר, גורל. אז מה, לפי האמצעי שבו הוא בחר את התאריך שבו הוא רוצה להשמיד את ישראל, על שם זה קוראים לימים האלה קוראים? כן, כי האמצעי זה לא מיקרי. האמצעי הזה, הוא בא להגיד, אני משחרר. יש פה משהו עמוק, שאני מוסר אותו, זה לא שכל, זה לא רצון, זה עצם אחר, זה הטבע. אני משחרר, מה שיהיה, מה שיצא אני הולך עם זה. כי גורל לא קשור לשכל, לא קשור לרצון, אז אפשר לבחור. כלומר, גורל הוא המקום או הכי נמוך או הכי גבוה. גורל זה אומר או הכל שקרותי, פראי, מקרי, ככה המלאק תופס את זה, שקרחה בדרך, כל מקרה, כי המלאק יודע שהקריאה תהיה עכשיו. והמלאק יודע, אז כאילו הוא אומר, אבל כל מקרה. פעם אחת יהיה לכם, ופעם באה, לא יהיה לכם. הכל יום פורים, אומר המלאק. וגורל זה המקום הכי עליון, הכי קיומי. כמו שהשם ברא את העולם, לא כי הגיע לנו, לא בזכות. למה הוא ברא אותנו? מה התשובה הכי עמוקה לכל השאלות? ככה. למה הוא כל כך אוהב אותנו? ככה. שם, שככה לא. שזה הגורל של יום הכיפורים. הגורל של האחדות. הגורל שהוא אומר, שגם אז זה, לא מיותר. הוא מחובר באופן ישיר לקודש הקודשים. שגם הסריל הזה שמתפרק לחתיכות, גם במקום של הפירוד, גם במקום של החטאים, הוא חלק מתוכנית אלוקית להעלות את הכל, לחבר את הכל לקודש הקודשים. אז הגורל הוא שני הצדדים. הוא המן, נהפך לפורנו. אז למה נקרא פורים על שם הפור? כי זה המהות של היום. כי הגורל הוא סימן שכך היה ראוי מכל צדדי הטבע, נגמר. בטבע, עמים מתחזקים, מגיעים לסין, ואז מתפרקים, ואז לאט לאט יורדים, ומתפרקים. ככה זה כל העם. עם ישראל, מגיע לארץ ישראל, ויש תקופה של עליות וירידות, תקופת השופטים, ואז יש קו של עלייה, שאול, דוד, שלמה, מגיעים לסין, ואחרי שלמה, התחילה הירידה. בצלות הממלכה, ועבודה זרה, ואז גלות עשרת השבטים, וגלות יהויכין, וחורבן בית, זהו. אחרי 70 שנה בגלות, עוד יותר גרוע. ככה זה בטבע, בטבע מה שהתפרק, התפרק, נגמר. אז ככה היה ראוי מכל צדדי הטבע, כי כל דבר מתבלה, כל דבר נשחק. ובפורים עם ישראל הגיע לשיא השחיטה. ויותר מזה, ותגבור את כוח הסתרה אחרא על ידי אבנותינו. זאת אומרת, גם הטבע וגם הבחירה הגרועה שלנו היו נגדנו. ורק מחסדו השם יתברך לצילנו. לא כי מגיע לנו, אלא כי הוא טוב. כלומר, פורים מפגיש אותנו עם הטוב האלוקי שלא תלוי בכלום. לא תלוי במעשים, לא תלוי בכלים שאנחנו בונים, ובמילה, לא תלוי בהכנות. אז לא צריך להתכונן לפורים. כי בכל מקרה אין קשר בין מה שנכין לבין מה שיהיה. כי מה שיהיה הוא בא ממקום שהוא כל כך לעילה או לעילה, מכל מה שאנחנו יכולים להבין ולדמיין, שזה לא הכנה לזה. זה יום שהוא מעל הטבע, שאנחנו חיים בו בצורה שמגלה את זה שאנחנו חיים בטבע, אבל לא משועבדים לטבע. יש שני ימים כאלה בשנה, שאנחנו מנותקים מהטבע, הנורמלי, הרגיל. והיא, אומר השפת אמת, ואיתה, כיפורים כמו יום הכיפורים, שהוא גם יום שמעל הטבע. כי ביום הכיפורים אנחנו חיים בצורה, ביום הכיפורים ובפורים, שני ימים שהנשמה נהירה בהם, שהיא קובעת, היא הדומיננטית, היא שולטת בכם. ביום הכיפורים, איך מבטאים את זה? שזה יום שכולו נשמה, שבאמת מזיזים את הגוף הצידה, לא אוכלים, לא שותים, לא מתרחצים, אסור קשר בין איש לאשתו, לא חיים, לא יותר. לא חיים חיצוניים, רק פנימי, רק נשמה. במקום הזה מגיעה סליחה, כי הנשמה טהורה, הנשמה לא חוטאת. כל מה שעלול לפגום בהופעה של הנשמה, זה רק ההסתבכות שלה בעולם הזה. אז הנה, התנתקנו מהעולם הזה, אנחנו כולנו נשמה. במקום הזה, סלוח ומחול. השתדלו שייכת לבחירה, זה שייכת להבנה. כמה אפשר להשתדל, כמה שמבינים, כמה שרוצים, כמה שמרגישים. אבל האמת של החיים מתחילה לא ממה שמבינים, ממה שרוצים, ממה שמרגישים. האמת של החיים מתחילה מטוב השם. בפורים, בביום הכיפורים, נפגשים עם טוב השם. נקודה. כלומר, נפגשים עם הנשמה עצמו, עם היצירה האלוקית הזאת, עם חלק אלוק המימד שקוראים לו נשמה. אז איך מגיעים לזה? הרי אנחנו בתוך הגוף. אז ביום הכיפורים, לא. אנחנו לא בתוך הגוף. עוזבים אותו. אומר השפת אמת, וביום הכיפורים באים למעלה מהטבע על ידי ביטול הגוף, אכילה, שתייה, והיא ניתן. על ידי זה באים לאלמא דחירבות, כי הטבע הוא זה שמגביל אותם. הנשמה לא מוגבלת, הנשמה אינסופית. אז ביום הכיפורים משחררים את הנשמה, חיים כמו שמתאים לה. ויש בו סליחת עוונות, כי עוונות באים מהמגבלות שלנו. מחוסר היכול שלנו להחזיק ראש בתוך כל הבלבולים, והקשנים, והעמידות, והרגלים, מחוסר ההבנה. הם אלה שגורמים את העוונות. אז אם אנחנו עולים לעולם שהם לא, לא קיימים שם, לא פועלים שם, אז יש סליחה. כמו כן, מפורים, על ידי משתה ושמחה, יכולים לבוא גם כן לזה, לאן לא דחירו, לעזר עליון, שלא מצד מעשה. כלומר, מה שיקרה בפורים, הוא לא תוצר של מה שהשתגלה אנושית. הוא חסד עליון. אז גם כשנכנס פורים, הוא אומר, אוף, לא התכוננתי בכלל. אין לזה שום בעיה. מה שיקרה? מה שיקרה בפורים הוא לא תוצר של ההשתדלות שלנו. כי פורים הוא לא בא מעולם של דין, של כמה מגיע ואיזה צורה. כי אם זה היה ככה, לא היינו, לא היינו, לא היינו. אלא השם מושיב אותנו וחסבו. למה? כי אוהב אותנו. למה? ככה. אז פורים, ומאז ועד היום, פורים מאיר לכל אחד את אותו אור של חסד השם, אין סופי, מה בקשתך, מה שאלתך וינתן לך, למה? ככה. לא בזכות. איך זה קשור? גם ביום הכיפורים וגם בפורים, הנשמה מהירה. ביום הכיפורים, איך מאפשרים לנשמה להעיר? וזה שמזיזים את הגוף הצידה. בפורים, איך מאפשרים לנשמה להעיר? כי חיים את היום הזה, שבו קדושת הזמן, המהות שלה היא משתה לשמחה. פשוט להיות בתוך הגוף, בטוב הכי גדול שאפשר. זה מה שאנשים רוצים. כי הוא ברא את הגוף שלנו, והוא משנה את העולם, שהגוף שלנו ימשיך לחיות בעולם הזה, כי הגוף שלנו עושה לו נחת רוח. הרובד החומרי שלנו, כמו שאנחנו, ראיתי השנה, ראיתי שלשום בפלא יועץ, אז אני כל הזמן אומר את זה, אני לא מפסיק להתרגש מזה. כי הוא עושה חשבון שאנחנו לא חשבתי עליו. מה היה הרגע של החטא של עם ישראל? מה גרם לכל הקטרוג? שנעלו מסובבתו של אותו רשע. כלומר, זה שעם ישראל יושב במשתה של אחשוורוש, שהוא בגדי כהונה, בכלים מכלים שונים, זה החילול השם הכי גדול. מה היה באותו משתה? איך הוא נגמר? שאחשוורוש קורא לבשתי, והיא לא באה. לא שהיא לא רצתה לבוא, כתוב, שהוא מנע ממנו, סובב את הנסיבות שהיא לא תבוא. למה? זה שידיחו אותה. למה? זה שחרור את אסתר. למה? זה יציל את עם ישראל. אז על מה הקדוש ברוך הוא חושב, בזמן שאנחנו יושבים במשתה, איך הוא מציל אותם? מה? אבל יום הכיפורים נקרא אחת בשנה. זה ייחוד שהיא מעל כל השנה, אבל זה כמו תרופה עם מדינה השעיה, שמתפרקת כל יום ויוצאת עוד מנה. אז ככה, יש כאלה חומרי דשא, ששמים בקרקע, וכל פעם יוצא, כל יום משתחרר עוד קצת. ככה יום הכיפורים הוא נקרא אחת בשנה. שפת אמת אומר, הוא יום אחד, אין כמוהו, אבל הוא מופיע במניין כל השנה. אבל השם טוב אומר שכל יום רואה תשובה שיש לי כל השנה, אני יום כיפור. אותו דבר פורים. לא כל יום פורים, אבל קצת כן. פורים משפיע על כל השנה. דווקא בגלל שהוא לא תולי בנו. כי מה שאני, מה שתולי בי, הוא יכול להשפיע, לפי מה שהתכוננתי, זה השפיע עוד קצת. אבל פורים הוא ממקום אחר. שלא מצד מעשה. בסוף יש מישהו שקולט את זה, שזה נקודת קצה שהיא אני. אבל ההערה שהאני הזה מקבל, הוא מעבר לכל חשבון. מעבר לכל מידה והגבלה. שפע נשפח, כמה שנפתח ככה יהיה. כל הפושט יד נותנים. אז כל שפושטים את היד יותר רחב, יש מקום יותר להיכנס. זה כן תריבה. אבל מה שהשם נותן זה בלי הגבלה. הכל פתוח. כמו יום כיפורים, הכל פתוח. הכל יכול להשתנות. הכל יכול להתחיל מחדש. הנשמה מהירה. היא לא מוגבלת. מרגישים את מה שהנשמה מרגישה. מה הנשמה מרגישה? שהיא עובדת את השם בלי גבולו. עוד אומר שפת אמת, איתה במדרש, כל המועדות עתידים להיבטל חוץ מימי הפורים, ויש אומרים גם יום הכיפורים, נראה בפנים, בעיירה, אומר המדרש, שכל המועדים יהיו בטלים, וימי הפורים לא יהיו נבטלים לעולם, שנאמר, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם, לא יסוף, לא יהיה לו סוף, תמיד יהיה. בסעיף המדרש, אף ימי הכיפורים אינם בטלים לעולם. בכל אופן, יום הכיפורים ופורים זה תאומים כמעט זהים. אז אם פורים יישאר לנצח, אז גם יהיה לו כיפור. גם. שנאמר, והייתה זאת לכן, בחוקת עולם. אז יום הכיפורים הוא גם. לעולם. מה הכוונה שכל המועדים יהיו בטלים? הרי אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, לא תהיה תורה אחרת, מדברו את ברך שמו. מה זאת אומרת, מה, חגים יתבטלו, לא יהיה פסח, לא יהיה... בטלים הכוונה שלעתיד לבוא, מה זה חג? זה יום שהקודש מאיר בו בצורה ייחודית. לעתיד לבוא, בגאולה השלמה, שיצרו החתומה אוויר מן הארץ, לא יהיה מחסור, אז כל יום יאיר קדושה ייחודית. אז לא רגיש כבר מה חג ומה החול. כי לא יכול, כל יום יהיה חג. שנאמר, יש לי יום יום חג. אז כל הימים יהיו חגים בפועל. זה כמה שהמועדים יהיו בטלים. חוץ מפורים, שיהיה מיוחד גם אז. ביום הכיפורים יהיה מיוחד גם אז. כן? כן, כן. כי הקדושה תהיה כזאת גדולה, שתהיה הפשט שלכם. ולבין העניין, דעיתה גדולה עשרת טבעת ממחת נביאים שעמדו לבני ישראל וכו'. לכן איתה כולם לא פשטו ולא הותירו, על מה שכבותו החוץ מטבעתו ולזה גם בפנים. אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה עשרת הטבעת של אחשוורוש, שהוא נתן אותה לאמן, כלומר, התעולה שלה הייתה יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שנתנפו להם לישראל. ש-48 נביאים ושבע נביאות שנתנפו להם לישראל, לא החזירים למותר, ולא שרת טבעת, החזיר אותם למותר. אישיויות כאלה נסלבות. באמת, הדמויות הכי עליונות בהיסטוריה. נביאים, אנשים ששמעו את דבר השם. נביאים איתם, גם ישראל, שהיהו, ירמיהו, יחזקאל. רוצים שתפסיק לעבוד עבודה זרה, שנחזור לעצמנו. זה לא עובד, לא מצליח. לא פועל. ויעשר המלך אחשוורוש את טבעתו על ידו ויתנה לאמן, וזה פועל. עם ישראל חוזר לעצמו, מתחיל שוב תהליך של עלייה. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות שנתגלו להם לישראל, לא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. הרי הנביאים מכוונים אותנו לשמור על התורה. הם לא משנים, לא מוסיפים ולא גורעים. רק אומרים, תשמרו את התורה, תחזרו לתורה. חוץ מדבר אחד, חוץ ממקרא מגילה. אבל השפת אמת, ומה לא פיחתו? מה לא תראו, אני מבין, כאילו, הוסיפו עוד משהו. מקרא מגילה, על מה זה לא פיחתו? זה משמע, שזה היה במקרא מגילה גם כן. מה שמשהו נחסר, לא רק משהו נוסף. אחו שנאמר, אשר לא חדת. גם פיחתו. פיחתו את דין התורה. כלומר, הוא לא פעל. הנהגת השם לא פעלה על פי דין תורה. למה? כי על פי התורה, כחס ושלום, על פי התורה, אנחנו חייבים כליה, שנגזרה הגזרה גם למעלה. וזהו פירוש הסרת טבעת, שכל הסדר והצורה ניתן לבני ישראל בשביל החטאים. זאת אומרת, מה זה טבעת? נחתם בטבעת המלך, טבעת זאת חותם. אבל זה לא עיגול ממתכת, או יהלום או קישוט, אלא חותם. מה זה חותם? זה התפקיד, זה הערך, זה הביטוי של מי אני ומה תפקידי ומה העניין, זה הסדר. מה זה הסרת הטבעת? שלפי הסדר של עם ישראל בעולם, הוא התפרק. הוא לא ממש את הסדר שלו, את התפקיד שלו בסדר העולם. זה לא קרה בפועל. אף על פי כן, אז מה הציל אותנו? הטבעת הוסרה, התנתקנו לגמרי. אף על פי כן, בני ישראל יש להם זכות בעצם והקדוש ברוך הוא. מה זה בעצם? מובנה, בלתי. כלומר, הדבקות בהשם, זה לא, היא לא מתחילה בעבודה שלנו. היא מתבטאת בעבודה שלנו, צריכים לעבוד בפועל, אבל היא לא מתחילה משם. הדבקות בהשם היא תכונה שמוטבעת בנו. עם ישראל הוא לא קבוצת אנשים, תת חלוקה של המין האנושי, כמו שאמרנו. עם ישראל הוא קודם כל תכונה. שמשה רבנו מגדיר לנו אותה, בחומש דברים, פרשת בית חנה, ואתם, הדבקים, השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז זאת הגדרה, אתם, מי זה אתם? הדבקים, השם אלוקיכם. עם ישראל הוא תכונה, שנקראת דבקות בהשם, שמופיעה בעולם בצורת עם. אז גם אם העם הזה לא מממש את התכונה שלו, אז הוא עם שלא מממש את התכונה שלו. אבל זה לא פוגע בדבקות שלו. כמו שכתוב, חלק השם עמו. אנחנו לא חלק מהאנושות, אנחנו חלק השם. חלק השם שמופיע בצורת עם. וזו הישועה היה למעלה מסדר בהנהגה של התורה. כי על פי תורה יש דין. ויש מצב שאם אדם לא חוזר בו, יש דין והתראה וכו'. הנה, הנביאים העידו בנו, היו התראות. ועם ישראל חטא בדברים נוראים. אז על פי דין תורה, לא הגיע לנו להיבשל. אבל יש משהו יותר עמוק. עצם הקשר, עצם הבריאה. וכן איתה, גם ביום הכיפור. אם יהיו חטאיכם כשנים, תרשו חז"ל, אפילו סתורות ובאות כשנים הללו שהן סתורות בששת ימי בראשית, קשה לגלות. תראו בהערה שלנו. משנה, זה ציטוט מהמשנה, בשבת, מניין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, לשון של זהורית זה חתיכת צמר בצבע ארגמה, אדום בוהק. וכששלחו את השעיר, אז הצבע נהפך לבן. שנאמר, הביאו חטאיכם כשנים וגומר. אז מה זה כשנים? כמו שני, כמו צבע ארגמה. אומרת הגמרא, כשנים, כשני מבעילי. אם הכוונה הייתה שהחטאים הם בצבע אדום בוהק כמו שני, אז היה צריך לומר בפסוק, אם יהיו חטאיכם כשני, קשה לגל בין. אבל כתוב כשנים, או שהחטאים של עם ישראל עלולים להגיע למצב שהם כמו שנים. מה זה שנים? מה הכוונה? מה זה חטאים כשנים? אמר יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות, מי שיש למי בראשית ועד עכשיו, קשה לגלבין. מה הכוונה? אומר שפת אמת, למעלה, אפילו קלקלו כל הסדר המסודר להם. כל השנים הסדורות, זה תוכנית אלוקית, איך שהעולם מתקדם, עוד ועוד ועוד, ואם עם ישראל חוטא ברמה שמקלקלת את כל הסדר, לא עובד, לא תקף. מה יהיה? מה יחזיק אותם? קשה לגלבין. מה זה? אומר שפת אמת למעלה, וזה בא מלובן העליון שמוכן לבנות אמון. יש דף לבן, אפשר לכתוב עליו הרבה דברים טובים, אפשר לכתוב עליו הרבה דברים לא טובים, אבל בסוף בסוף בסוף, אם נוריד את הכל, מה יישאר? דף לבן. עם ישראל יכול להוסיף זכויות ולתקן עולם, עם ישראל יכול לקלקל, אבל בסוף בעומק של הכל יש משהו יותר עמוק מהקלקולים, אז אפילו אם עם ישראל קלקל את כל הדף, כל הדף מצויר בקשקושים, לא יפה. קשה לגלבין. למה? כי זה תוספת על הדף, זה לא המהות שלו. המהות שלו, שהוא לבן לדם. והדעת, אומר שפת אמת, בא ממוח, והם בחינת ממחת נביאים. מוח. מה אמרו לנו נביאים? תחשבו בהיגיון. למה אתם נהגים ככה? אז זה השגה. השגה העליונה, האנושית הכי עליונה, נבואה. אבל למעלה מהמוח אי אפשר להשיג. כי למעלה מן הדעת והבינה. לכן נקרא הבחינה שמעל המוח והבינה קטל. שזה עדות על המלך שאי אפשר להשיג בזה. יכולים להיות קבוצת אנשים בחדר, כולם נראים אותו דבר, אחד מהם מלך. איך אתה מזהה מי המלך? לפי הדיבורים ששומעים בקולו, כל מיני. אבל יש מלך, יש קבוצת אנשים בחדר, אתה ישר יודע מי המלך. זה עם הקטע. לא רואים את החוכמה, זה לא החוכמה שלו, זה לא המוסריות שלו, זה לא הניסיון שלו, זה משהו שהוא מעל הכל. יש לו סמכות, הוא המלך. יש, אפשר להגיד, המלך הוא חכם, המלך הוא נבון, המלך הוא צדיק, המלך הוא איש ארגון גדול, אפשר להגיד, המלך הוא המלך, וזה כולל הכל, זה הקטע. הוא המלך. משהו שהוא מעבר לכל זה, כל החוכמה והצדק והעשייה הם ביטויים של המלכות עצמה, של עצם כוח המלכות, שמה שמבנותה אותו זה הקטע. הקטע לא מסביר את הערכים של המלך. אבל הוא אומר, זה המלך. בלי להגיד. לכן, אומר שפת אמת, מבחינת מוח, יש השגת הדעת, אבל הגולגולת מקיף למעלה מהמוח. מה הכי גבוה באדם? לא המוח, אלא עצם הגולגולת של מעל המוח. זה הקטע. אבל הגולגולת מקיף למעלה מהמוח, ואין שם השגה, בציור, בדמיון. ומשם באה הישועה, עם מרדכי ואסתר, הגם שכל השערים ננעלו. ולכן, עשה המן, עץ גבוה, 50 המן. מעל כל שער, כנגד כל 50 שערי בינה. בכל המועדות, מבחינת הדעת, זהו שאמרו שכל המועדות, כל מועד יש בו דעת השם ייחודית, מסוימת. דעת השם שהיא מתוך החירות, שהיא מתוך קבלת התורה, שהיא מתוך הזיכרון. זה לא שאמרו שכל העמדות בטילים, כי בכלל את הדעת, מתי שהיא מתבטלת, כי זאת שמעל הדעת. אבל פורים, שהישועה היה מבחינה זו שלמעלה מן הדעת, לא התבטל. וזה באמת עדות, כחלק השם אמור. ולכן, אפילו באין להם מעשים כלל, חפץ בהם המלך. למה? כי אנחנו שלא. כי אנחנו אלוקיים, לא בזכות התנהגות טובה. אנחנו אלוקיים כי אנחנו אלוקיים. יש לנו בחירה כמה להקשיב לזה. אז רוב השנה אנחנו עסוקים בללמוד ובתיקון המידות, בעבודה מוסרית ולימודית ומעשית. זה יתקרב יותר לקדושה, לממש אותה יותר בחיים. אבל בפורים, ביום הכיפורים, המציאות אומרת לנו, תקשיבו מה אתם בפועל, מה אתם באמת, במקום יותר עמוק מכל השתתות שלכם של כל השנה. זה מה שאתם באמת. אז ביום הכיפורים זה מין טהרה מופלאה, שמוחקת את כל מה שלא מתאים לה. ביום הכיפורים זה שמחה מופלאה, של על כל גדר, מעל כל הבנה. למה כך? מה, כל הזאת נפתרו בחיים שאיפה פתאום כל כך הרבה לשמאל? לא, לא שמחים כי אנחנו בחיים במצב כזה או כזה. שמחים על עץ, כי מקשיבים לעצם החיים, שיותר עמוקם להכל. כי כל השנה יש לנו אחריות בעולם לתקן עליו, כל יום וכל עניין, לפי העניין שלו. לא, שוב, כל יום, כל השנה, כל ההיסטוריה, יש לנו תפקיד לתקן עולם במלאכות שדי, יותר ויותר, מתוך התורה, מתוך המצוות, מתוך תיקון המידות, מתוך התפילה, מתוך יישוב הארץ, כל מה שעושים זה תיקון עולם, שותפים לוקחים בתיקון עולם. אבל יש לנו שאומרים, רגע, 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 מה גרם ליכולת שלנו לתקן עולם? זה ששם אוהב אותנו הרבה יותר מאשר השאלה כמה תיקנו היום או אתמול או בשנה האחרונה, או ב-2000 שנה האחרונה. זה לא מתחיל משם. זה כמו זוג שיעור את הסרט של החתונה. שיש מה זה מעלות ומורדות וכל יום שתת שלב שבונים, אבל יש משהו שהוא ראשוני. שור שם. כמו שכתוב, אשר המלך חפץ ביקרו. זאת אומרת, איך מתחיל הפסוק? ככה. למה לקחו את מרדכי על הסוס? כי הוא הציל את המלך, נכון? כי ניסו להתנקש במלך, ומרדכי הציל אותו. אז מה היה צריך להגיד? ככה יעשה לאיש שהציל את המלך. לא אומרים את זה. מה אומרים? ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. סליחה, למה המלך חפץ ביקרו? אל תשאל שאלה, ככה. זה יותר מה שאתם יודעים. זה יותר עמוק מזה. כי המלך חפץ ביקרו. זה שהמלך חפץ ביקרו, זה הרבה יותר עמוק מאשר מה הוא עשה ומה הוא משתדל שמגיע לו ככה, כמה הוא השקיע, כמה הוא עבד על זה, ומה, על מה הוא צריך להתגבר. ולא נתן שום טעם, רק שהוא חפץ המלך. כמו שכתוב, אם חפץ בנו השם. רגע, שנייה. מי אמר למי? אם חפץ בנו השם, ישוע וכלב לעם ישראל. מתי? יום שקשור לפורים, בליל תשעה באב. חטא המרגלים. המרגלים אומרים דברים מאוד הגיוניים. יש פה ענקים, ערים גדולות ובצורות בשמיים. מודדים את הכוח שלנו מול הכוח שלהם, המרגלים אומרים, בשביל לעזור, אין סיכוי. הם לא דיברו שטויות, מן הסתם, כי הם היו אנשים חכמים, נשיאי ישראל. הם לא לקחו בחשבון רק דבר אחד, בדיוק את הדבר הזה, שיהושע וכלב מוסיפים לו תמונה. אם חפץ בנו השם, הוא נתנה להם. כן, אבל השם אמר, רוצה שניכנס לארץ כנען, אז ברור שניכנס. מה זה משנה כמה אנשים יש שם ואיזה סוגי טנקים יש להם? השם רוצה, השם חפץ בנו. למה זה קשור לפורים? תשעה באב. כי כשנכנס אב, נמתים בשמחה. כשנכנס אדם, מרבים בשמחה. מה גרם למיעוט השמחה? חוסר האמון שלנו בזה שהשם אוהב אותנו ברמה כזו, שהוא יהיה איתנו לאורך כל הדרך, ונירש את הארץ בטובו גאולה שלנו. כי בזה המרגלים לא הבינו. זה לא שהם לא הבינו שהשם מסוגל. אנשים שראו את קריאת ים סוף, אנשים שראו את מתן תורה, אנשים שכל הם אכלו מן, שגרו בענני כבוד, הם לא האמינו שהשם יכול להביא אותנו לארץ? ברור שהם האמינו שהשם יכול. הוא לא מגיע לנו, לא ברמה כזאת. מגיע לנו. כלומר, הם תלו את הדברים ומגיע או לא מגיע. תלו את הדברים בזכויות. ומה אמרו יהושע וכלב? אבל זה לא מתחיל מזכויות, היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה מתחיל שחפץ השם בנו. אז מה זה משנה כמה הם? אבל השם חפץ בנו. זה מה שמרדכי אומר. רווח והצלה יעמוד ליהודים, זה אני יודע. כחפץ השם בנו. אז ככה אמרו עליו, ככה יעשה לאיש, אשר המלך, מלך מלכי המלכים, חפץ מתוכו. ולכן חייבים לבסוי מפוריה, אז זה לא ידע, כנן. כלומר, שלא נוכל לעשות חשבון. פעם הרב בוק זצ"ל אמר למישהו, דרבן אותו, לעלות לארץ. הוא צריך לעשות חשבונות, כן, אבל לא יכול עכשיו, כי ככה וככה וככה. אז הרב בוק אמר לו, לפני שנכנסו לארץ, הרבו את זיכרון מלך חשבון. תעזור את כל החשבונות, תראה שאתה יכול להיכנס לארץ. לכן חייבים לפסוק בפוריה עד לא ידע. עד לא ידע, ונאור רמן, לברוך מרדכי, אחד הפירושים שלא יוכל לחשב את הגימטריה. כי אמור רמן, רק בגלל זה זמן לחשב את זה. אז צריכים להגיע, אז עד לא ידע, זה שכבר אי אפשר לעשות ראש לאורך כל החשבון. אז למה אי אפשר להתכונן לפורים? כי לא צריך, זה לא רלוונטי. האור של פורים לא יבוא כי התכוננו. הוא יבוא כי הוא יבוא, נקודה. אומר הרב, יהיו לנו ימי הפורים, אבים עלינו לטובה, בכל תפיסתם הכוללת, לימים, שתפרוט אצלנו ממחבואה היהודי, התודעה הפנימית שלנו, התודעה הבאה מתוך מצפונה, ללשון צפון, חבוי, מתוך מחבואה של הנשמה החבויה בכל נפש מישראל בקרבה פנימה. והנשמה הזו היא לא תלויה במעשים, היא לא תלויה בכמה תורה אדם למד, כמה מצוות הוא מקיים, כמה הוא תיקן את המידות שלו, היא תלויה בדבר אחד ויחיד. שהשם, כן, השם הוא חלק השם, שהוא חפץ בה. והיא חסינה יותר מכל הזותן של היעזות היותר חצופה. ממה באות היעזות החצופות האלה? למה לא חוצפה? חוצפה זה לא יחס בין שווים, חוצפה היא תמיד מהקטן לגדול. כשאדם מדבר לחבר שלו לא יפה, זה לא חוצפה. זה אולי בוטות, גסות רוח, אבל זה לא חוצפה. חוצפה זה מהקטן לגדול. כשילד מתחצף להורים, כשתלמיד מתחצף למורים. אז יש לעזות חצופות, שהחיצוניות שלנו מתחצפת את הפנימיות שלנו, שהיא האמת, והיא הגודל. אבל החיצוניות מתחצפת, משתלטת. אז מה זה בא? שתלמיד מתחצף למורים. כי יש לו גאווה, כי הוא חושב מה מי הוא, מה אני חייב לו. אז חוצפה נובעת מגאווה, אומר הרב, היעזות יותר חצופות הבאות מתוך הגאווה הנבובה. אבל לא גאווה על משהו שיש, אלא גאווה חלולה, חסרת תוכן, חסרת אמת. טוב, ממה הליבה? של הידיעות המטעות שהן מסבירות אותן. זה גם קשור לפורים כיפורים. שאלה ידועה, כמובן מי שחנתה ברחוב ההדס, ליד המדרכה. הדס זה להריח, לא לחנות. יש שאלה, ביום הכיפורים ביקשנו סליחה, כל היום. אנחנו זה מה שעושים בערך כל היום, מבקשים סליחה. בסוף היום, אנחנו יודעים, תפילת נעילה, אנחנו יודעים שהשם סלח לנו. ואז מתפללים תפילת ערבית, ואומרים, תפילת ערבית סלח לנו אבינו כי חטא. על מה? אנחנו יודעים שהשם סלח לנו. אז מה מבקשים סלח לנו בערבית שמוצא יום כיפורים? אז יש לזה כמה הסברים. אחד מהם, על זה שהגענו למצב כזה, שהם צריכים יום שאני מבקש סליחה. אנחנו מבקשים סליחה על הסליחה. חידושי הרים אומר, מבקשים סליחה, אז אנחנו לא באמת מאמינים שהשם סלח לנו. כי אם באמת השם היה מאמין לנו, באמת היינו מאמינים שהשם סלח לנו, ושנתארנו לגמרי, היינו נראים אחרת. אנחנו באמת תיאורים. באמת שערי שמיים פתוחים לפנינו. מה מעכב? רק דבר אחד, שאנחנו לא מאמינים בזה. למה לא מאמינים בזה? כי אנחנו כל כך רגילים לדפוסים של השכל, של ההבנה, של ההיגיון. זה מטעה אותם, זה מקטין אותם, זה חוסם מאיתנו את עצמנו. אלה הידיעות המטעות שמסבבות אותנו, ומקיפות את כל התודעה שלנו, את כל הדימוי העצמי שלנו. אז מה עושים? אומר רב, להרטל את עצמנו פעם אחת מכל אלה הידיעות, אשר כלומר צריך לפשוט אותם, הם בגן שלא מתאים לנו. אשר גם ביותנו מדברים על דבר עניינים הכלליים, הלאומיים, על גאולת ישראל. גם אז יאפילו עלינו הידיעות המטעות את האור הבאים. גם אז אנחנו חושבים בחובנו על דבר ניצחונות פעוטים, של כיתה כלפי כיתה, של מפלגה כלפי מפלגה. זאת אומרת, נראה לנו מה המצב האידיאלי של עם ישראל, שכולם יהיו יוצאים את הדתי, שאין מיני על השלטון עוד פעם, זה על זה מתפללים, זהו, זה הנושא, זה העניין, שזה חזרנו לארץ, ושהימין יהיה בשלטון ולא השמאל, זה הנקודה, זה עומק העניין, אנחנו כל הזמן תפוסים בזה, טוב, כי זה בוער, כי זה מרגיז, כי זה עומד על הפרק, אנחנו כל הזמן עסוקים בקליפה של החיים, במקום בחיים, בקליפה של הגאולה, במקום בגאולה. זה לא שזה לא חשוב, ולא שזה לא שלא צריך לטפל בקליפה. אבל פרופורציות. אומר רב, גם אז, אנו מלוגעים בעקשנות, לקחת את התופל, ולזרוק את העיקר. לדבר רק על דבר כעניינים פרטיים, כלומר, פרטניים, נקודתיים, מסוימים. מפעלים של זר שם וזר שם, שיצא לצו וקו לקו. זה על פי הפסוק בישעיהו. והיה להם דבר השם, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זר שם, זר שם. מה הכוונה? נראה שם קצת מעבר לזמן. יש שעון בכללים. אז נגיד בקיצור, מה שאומר לדעת, יש תפיסה כוללת, יש תפיסה נקודתית, של להתמודד עם אוסף מטרות. צריך לעשות את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ויש תפיסת חיים כוללת. דבר השם הוא לא אוסף מטרות. הוא לא שצריך גם תורה, וגם מצוות, וגם מידות. מה צריך? פשוט לחיות. זה קרבת השם, לחיות את החיים האמיתיים. שהפנים מנהל את החוץ. לא צריך גם את זה וגם את זה וגם את זה, אוקיי, אז אני טוב גם את זה וגם את זה ופחות יותר בזה. בזה אנחנו מורידים את כל ההסתכלות שלנו, את כל הציפיות שלנו, לרמה החיצונית, חשובה, אבל תפילה ביחס לעיקר. ואנו שוכחים את סוד הגבורה והתפארת העליונה מעטרת אותנו, החבויה בתוכיות נשמתנו. התובעת ממנו את אלבונה, מתי אדם נעלב? אם אני אומר משהו, מישהו אומר, אני חושב בדיוק להפך, אני יכול להתארך. זה מעליב? לא, אני אומר ככה, הוא אומר ההפך, לדבר, לברר. אבל אם אני אומר משהו, אלה מגיע לאיזשהו מקום, ומתעלמים ממני, אפילו אני לא קיים. ומה אני? או אני לא אומר שקוף, אני בן אדם, תתייחסו אליי. הנשמה שלנו נעלבת, כי אנחנו מתייחסים אליי. חושבים ורוצים רק לשפר נקודתי כל מיני דברים. ושוכחים את העיקר, שכל הדברים שאנחנו רוצים לשפר, לתקן בחיים שלנו, בעם ישראל, הם ביטויים שונים של הנשמה הגדולה שמחיה ומאירה אותנו כל הזמן. אנחנו עושה איתנו פה משהו ב-150 שנה האחרונות שלא היה כל ההיסטוריה. כל העולם מתהפך, זה שיהיה לנו טוב. זה שנחזור לארץ ישראל, נקים במדינה, נחיה בחיי קדושה. כל העולם מתהפך בשביל זה. כמו שאמרנו, כמו באמצע המשתה של ושתי, באמצע המשתה של אחשוורוש, שבני ישראל יושבים שם, כמו שהם יושבים, תושבים את החנן גאולה. מלחמת העולם הראשונה, וכל הסיפורים, כל מה שקורה. מאז ועד היום. כל זה למטרה אחת. וכל זה גילויים של הנשמה, כל זה כדי שהנשמה שלנו באמת יתגלה, באמת תאיר. ואם היינו מודעים לזה שזה הסיפור, שזה הנושא, כלומר, אם היינו יותר קשובים לנשמה, יותר מכירים בה, באמת היינו כל היום שמחים, כל השנה. כי אנחנו נשמות, אלוקיות, טובות, טהורות, שהולכות וגדלות כל הזמן, הולכות ומוסיפות טוב כל הזמן. אז אנחנו לא שמחים כל הזמן. אנחנו שוכחים, זה הכל. אנחנו מתעסקים רק בקליטה החיצונית. זה כמו, נותן לך תפוז. אז נגיד שבן אדם אחר שלו לא אכל תפוז, אז הוא נוגס, בא תפוז, הוא חושב שזה כמו תפוח עץ. הוא אומר, איך סמד, זה תפוז, אמרו לי זה מתוק. הוא לא עושה רק טיפה, בפנים זה מתוק, ולא בפנים זה מתוק, סיפורים מרכז נקי. לא, זה רק הקליפה. לקליפה יש תפקיד, לשמור, להגן. אבל זה לא התוכן, זה לא הפנים. הקליפה לא מזינה. הפנים מזין. אגוז זה עוד יותר מורכב. לאכול עם הקליפה. והחיים שלנו, יש להם פנים, יש להם קליפה. התודעה היא קליפה, ביחס לנשמה. הבחירה החופשית היא קליפה, ביחס לסגולה. אז רוב החיים אנחנו עסוקים בבחירה, ובמאמץ, ובשכל. נורא חשוב שנפעל על פי שכל. כי זה שמנהל את החיים נכון, ומקדם אותם לאט לאט, למה? לגילוי של נשמה. אז פעם ב, צריך לעצור, להפסיק את המרוץ הזה, תגיד, וואו, יש לנו נשמה מדהימה, טהורה, מתוקה, שהשם אוהב אותה בלי סוף. זהו, זה בום. לא להתכונן, רק להוריד הכל, פשוט רק להשליך כל מה שמיותר. ונשאר, רק עם השם. אני אשמח מאוד מאוד, בלי תנאים, בלי הקשר. פשוט שמחת נשמה. וזה אותו דבר עם עם ישראל. אם היינו קולטים מה נעשה איתנו, באמת היינו שמחים כל זה. כי גם את הקשיים היינו לוקחים בפרופורציה. מזה מתחילות כל הצרות. אנחנו שוכחים את סוד הגבורה והתפארת העליונה מאתרת אותנו, החבויה בתוכיות נשמתנו, הטובת מילות עלבונה היא נעלבת כשאנחנו מתייחסים אליה. והמרעישה, כלומר, מזעזעת, מטלטלת את כל יסודי עולם כדי להכחיש את גאולתנו השלמה, אשר רק על ידה יראו כל עושי הארץ את ישועת אלוקינו. אנחנו מדברים בשם התודעה, בשם הבחירה. שזה תפילה, אני צריך לבטא את מי שאני מרגיש. לא את מה שאני יודע בפנים. ובפנים אני לא מרגיש את הנשמה בפועל. אני צריך לדעת שמי שאני זה לא מי שאני מרגיש, אלא נשמה טהורה. טוב, אז אי אפשר לקרוא לפורים, כי הוא מעבר לכל ההכנות, הוא חסד השם. אם נתרגם את זה למעשה, מאוד מאוד חשוב לבוא, להיכנס לפורים בלי ציפים. כל מה שיהיה ציפיות, תשים אותם באיזה לוקר עד אחרי פורים. כי אחרי זה מתלכן. אין, זה לא כמו שכבר חשבתי, שחשבתי בשעה הזאת, בשלב הזה, שיהיה ככה, שבמגילה נרגיש ככה, שבריקודים, שום דבר. מה שיהיה יהיה, ומה שיהיה הכי טוב בעולם. ואין יותר טוב. פשוט כמו שזה. וגם תוך כדי, לא להתחיל חשבונות. פשוט להיות. אמרנו, אחזור למשפט, השם אוהב אותי, וכיף לי. זהו. חוץ מזה אין פנים. לפחות 24 שעות. וגם אחרי פורים. לזכור את העיקר ולא את התפל, לא מה היא אמרה ומה היא עשתה ולמה היא התחפשה. זה לא הנושא. זה ביטויים קטנים של הנושא. לזכור את הגודל הזה, לתת לו להצטרף בתוכנו ולהוליך אותה. לזכור שידענו מי אנחנו באמת, מי מתאים לנו באמת. שידענו כי לא ידענו. שידענו כי הסכמנו לוותר על הידיעה. שקרה דברים מופלאים כי לא התכוננו. כי הבנו שאין לו להתכונן. אז זאת ההכנה לפורים. צריך להתכונן לפורים. מאוד חשוב להתכונן לפורים. אבל מה המטרה של להתכונן לפורים? שנבין שלא צריך להתכונן. שנתחבר למקום הזה. שנזכה כולנו להיכנס לפורים, רק להיכנס. בכל יקרה. עד אלוהי אדם. ושזה בטח יהיה לגאולה שלמה, כללית ואישית, כל אחד מאיתנו, מה שלתך ותינתן לך, מה בבקשתך ותיעש.
תודה רבה.